על בסדר.
ועכשיו, המסר היומי, עם הרב מאיר פנט, מנהל תלמוד תורה הרם ברחובות.
ארבע שניות זה המון זמן, אפשר להספיק בזה המון, אז על מה נדבר הפעם?
על ויטמין B.
אוקיי.
אוקיי.
כמו שדיברנו על חום האוזון.
בדיוק, על שכבת האוזון, ויטמין B.
מתחילים אסטרונומיה.
כן. דימוי.
אוקיי, אז מאזינים יקרים, תלמידים יקרים, אלו שבאולפן ואלו שבבתים ואלו שברחבים, כפי שאומר אשר, והתלמידים היקרים שלי מתלמוד תורה הרם ברחובות, וכל עם ישראל כולו. המסר שלנו היום מתחיל אשר בעצם עם סיפור נפלא, משל נהדר, שסיפר לי אותו לא פחות ולא יותר מיודענו, ארי טננבוים.
מה
לא יודע אם זה אומר לכולם, כן, 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 מהעובדים המוכשרים כאן ברדיו. עכשיו את הסיפור עצמו אני אשמור לסוף המסר, הוא יהיה מה שנקרא הדובדבן שבקצפת.
אוקיי.
אבל הדברים שלו, הם הביאו אותי להרהר על נקודה מסוימת שבה אנחנו נתמקד היום, אז נתנו לזה כותרת ויטמין B, כמו שרצית כותרת, את פשר הכותרת, אבל אני אסביר בהמשך.
אוקיי.
אני רוצה לשאול אותך, אשר, או גם אתכם, האם ישבתם פעם במספרה שהקירות סביבה עמוסים בארונות עם ספרי קודש, ובמרכז המספרה יש שולחן ארוך עם כיסאות מרופדים? יצא לך פעם אשר לשבת במספרה כזאת?
שיש ספרי קודש, כן.
לא, לא, אבל ממש עמוס, עמוס, ספרייה גדולה לאורך כל הקיר. מלמעלה, מהתקרד הזה, שולחן ארוך בין במרכז החדר.
אה, לא, לא.
יותר דומה לבית כנסת.
כן.
אז אתמול, אני ובניי, שהחיו, ישבנו במספרה כזאת, כי מה לעשות, חלק מתופעות הלוואי של קורונה זה שכבר לא הולכים למספרה, אלא הספר מגיע אליך, אז ככה יוצא שהסלון שלך הופך זמנית למספרה.
נווה.
אז זה מה שקרה, וזה זה, זה היה מראה המספרה אתמול. עכשיו, זה לא הכי נחמד, אתה יודע, יש את השאריות, השערות וזה, אבל כמו כל דבר בחיים, יש לו שני צדדים, יש גם את הצד הנחמד. האווירה היא ככה יותר אישית, יותר חמימה, אתה מוצא את עצמך מפתח שיחה עם, עם הספר הנחמד, שבמקרה שלי הוא עונה לשם שלומי, שלומי קרני, אתה רואה ככה פרסומת חילם. עכשיו, בתוך כל השיחה הנחמדה הזאת, הוא לימד אותי משהו מאוד מעניין. הוא לימד אותי מה ההבדל בין ספר למעצב שיער.
תמיד זה עניין אותי, כי כל ספר פתאום אחרי חודשיים קורא לעצמו גם מעצב שיער.
יפה, עכשיו זה בהחלט החכים אותי, אבל זה חידד לי תובנה חשובה. אבל ברשותכם, מאזינים יקרים, אני אשאיר אתכם קצת במתח. לפני שאני אשתף אתכם בהבדל בין ספר למעצב שיער, אני רוצה לעשות מעבר חד, ולקפוץ לרגע לפרשת השבוע, פרשת יתרו, ולרעיון נפלא בשמו של הרש"ר הירש. הרש"ר הירש זה בראשי תיבות. האם אתם יודעים מי זה היה רש"ר הירש?
רבי שמשון רפאל.
נתי, אתה לא יכול לעזוב אותנו היום.
מה, אני לא יכול?
הוא רק הפך את הסדר.
אתה היסטוריון, נתי, אתה...
היסטוריון, כן, לפני כמה זמן, איזה תקופה הוא חי, איפה?
נראה לי, לא יודע בדיוק איזה שנה. נראה לי 130 שנה.
זה אם תזמן ניר יומיים מהספק. השלושה אם לא היית בבית ספר, אנחנו מרגישים את ההידרדרות לצערנו.
שכן, לא, אבל הוא בערך 130 שנה, נכון? חס ושלום, לפני בערך 130 שנה, מגדולי יהדות גרמניה, הוא היה מגדולי הלוחמים נגד התנועת המשכילים, הרפורמים, בדרך מאוד ייחודית, יש לו ספר על התורה. אז שימו לב, בפרשה מוזכרים הבנים של משה, יהודה, אשר שם האחד גרשום, ושם האחד אליעזר. מקשה רש"ר הירש, יש כאן משהו מאוד תמוע בלשון. כשהתורה רוצה למנות שני דברים, בדרך כלל, היא משתמשת בלשון אחרת. למשל, איפה מצאנו את זה? לגבי קורבן תמיד של שחר ותמיד של בן הארבעים, איך כתוב שם? את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בן הארבעים. יש אחד ויש שני. וגם כאן היה צריך לכתוב שם האחד גרשום ושם השני אליעזר. ובמקום זה אשר אתה שם לב לשאלה, התורה כותבת שם האחד גרשום ושם האחד אליעזר. אשר, מה אתה אומר על זה?
מה אתה אומר? אני חושב.
טוב. על הכבשים אומרת התורה, שם האחד ושם השני, ועל בני אדם, אני חוזר מחדד.
בעיניי, כבשים זה לא בני אדם.
אופה, 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 אופה. אשר, תקשיב, אני רואה שכל אתרים שאמרנו הם חברים, כי אתה כיוונת פה בדיוק לדעת הרש"ר הירש. כבשים, בדיוק כמו שאשר אומר, או כל דבר אחר, אתה סופר אותו בצורה הרגילה. יש את הראשון, יש את השני, יש את השלישי, אבל אצל בני אדם, שימו לב, כל אחד הוא עולם. יפה מאוד, יהודה.
עולם ומלוא.
כל אחד הוא אחד. שם האחד גרשום, ושם האחד אליעזר, וגם אם יהיו עוד מאות אנשים, כל אחד יהיה בגדר אחד, כי כל אדם הוא עולם ומלוא. עכשיו נחזור להבדל בין ספר למעצב שיער, כפי שהסביר לי אתמול בטוב טעם הספר שלי. ספר עושה תספורת מסוימת, כן, כל בן אדם לפי הבקשה שלו, אחד בוחר תספורת כזאת, אחד תספורת מסוג אחר, אשר, אבל הנה התשובה, אחרי שבחרת סוג מסוים של תספורת, הוא מספר אותך בדיוק באותה צורה, שבה הוא סיפר גם את האחרים שבחרו תספורת כזאת. נכון. מעצב שיער זה משהו אחר, זה כבר יחס אישי.
כל ראש... הוא מתאים את זה לכל ראש בנפרד.
בדיוק, מקבל תספורת מותאמת אישית, ספר בודק אם במקום אחד דליל יותר, אתה יודע, יש כאלה שלוקחים משכנתה פה למעלה, מצד לצד, הוא בודק...
זה הלוואות וחיסכון.
אוקיי. אז הוא בודק אם מקום אחד דליל יותר, אז פה הוא עושה מספריים, פה הוא עושה עם מכונה, העיקר שהתספורת יצא אחידה ויפה. ובכן, כמובן שכל זה משל, גם אנחנו כהורים וכמחנכים, אנחנו צריכים לא להיות הספרים של הילדים, ושל התלמידים, אנחנו צריכים להיות מעצבים שלהם. לא ללכת בקו אחיד ולפתח, אתה יודע, איזה דרך חינוכית מסוימת ללכת עם כולם באותה צורה כמו סרט נע. אנחנו צריכים לדעת שאצל בני אדם כל אחד הוא אחד ויחיד, כמו שאומר הרש"ר הירש. חנוך לנער על פי דרכו, כל ילד וכל מבוגר הוא עולם ומלואו. יש לו נתונים אישיים, תכונות מסוימות שבעזרתם הוא צריך לצעוד במסלול האישי שלו, שלא דומה לאף מסלול של כל אחד אחר. לכל אחד יש בעולם את התפקיד ואת המטרה שלו שרק הוא יכול לבצע אותה. עכשיו, עד כאן זה בעצם נראה מסר להורים או לאנשי חינוך בלבד, אז זאת אומרת, לכאורה אנחנו לא כל כך במקום הזה, בתוכנית הזאת, אבל זהו שממש ממש לא מאזינים יקרים. המחנכים וההורים יכולים עד מחר לראות כל תלמיד וכל ילד כעולם בפני עצמו, אבל אם האדם עצמו לא יתייחס אל עצמו בצורה הזאת, לא יעזור שום דבר. אם אדם רואה את עצמו, וזה לא משנה אם זה ילד או מבוגר, אחד חלקי, הוא אחד חלקי האחים שלו, אחד חלקי החברים שלו בכיתה, אחד חלקי החברים שלו בישיבה, הוא למעשה מונע את הצמיחה האישית שלו, ועכשיו אני אסביר לך את הכותרת ויטמין B. את ההגדרה הזאת בעצם שמעתי אשר מהרב הצדיק רב מיילך בידרמן.
כן, תסבר לי את האוזן למה הנושא פה היה ויטמין B, כי בינתיים לא...
בינתיים אין קשר. אז בוא תשמע. אני הגעתי אליו עם הבן שלי לפני כמה שנים, כשהוא עמד לחגוג בר מצווה, ביקשתי שהוא יברך אותו. הוא אמר לילד, אני מברך אותך שיהיה לך ויטמין B. עכשיו הוא כמובן הסביר. הוא אומר, דע לך, תזכור תמיד, אין הדבר תלוי אלא בי. אתה לא תלוי באף אחד, מלבד בורא עולם כמובן. ההצלחה שלך בחיים, ברוחניות ובגשמיות, לא תלויה באף אחד. היא לא מותנית בזה שמישהו יכיר במעלות שלך, וייתן הסכמה שאתה שווה משהו. אתה גם לא צריך לפתח תלות באחרים. אם יש לך קושי, יש לך אתגר מסוים, תדע לך, וכל בן אדם צריך לדעת שהפתרונות נמצאים אצלו בפנים. מותר להתייעץ, מותר להיעזר, אבל צריך לדעת שבורא עולם נתן וטמן בנו את הכוחות ואת השכל למצוא בתוכנו את הפתרונות ואת תעצומות הנפש כדי לצאת מכל בעיה שהיא. וזה קורה רק אם האדם יודע להעריך את עצמו ולדעת שכפי שאמרנו הוא אחד ומיוחד ועולם בפני עצמו. אדם שחי בצורה כזאת הוא לא חוטא בגאווה, להפך. הוא מתייחס בהדרת כבוד ליצירה המופלאה של בורא עולם, שבמקרה ממש היצירה הזאת זו עצמו. ועכשיו אשר אני רוצה לשתף אותך במשל הנפלא שסיפר לי ארי טננבוים, שהוא בעצם הביא אותי לחשוב על הרעיון הזה.
כן, אז ככה, אבל אם אתה מדבר על ארי טננבוים ומשל נפלא וככה,
זה בעצם לי... אמרתי שזה הביא אותי לחשוב על כל
כן. ה... כן, אז בא לי להפתיע אותך.
נו.
ארי טננבוים, שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב לכולם.
בוקר אור, אתר כל חי. ככה, אלן אותך בהפתעה על הרב פנט, הוא לא ידע על זה. אבל היית השראה למסר כל כך מיוחד הבוקר הזה.
מסר מיוחד מאוד, אני חייב לציין.
אבל הדובדבן שבקצפת חסר פה, אז הנה, אתה יודע מה, זה מצוין, עשית אשר. אתה תמיד מפתיע, אבל עכשיו זה גם יהיה בהחלט לטובה, כי אנחנו נשמע את זה ישירות מהמקור. ארי, איזה סיפור מדהים סיפרת לי אתמול. משל נפלא.
היה ראש כולל, היה מישהו בכולל, סליחה, ששאל את עצמו, למה לא מכבדים אותו? הוא היה אברך מבוגר, שישב ולמד בכולל. כל האברכים הצעירים היו מתפלפלים אחד עם השני, זה מדבר על הרשי, זה על התוספות, כל אחד מדבר אחד עם השני. ורק אליו אף אחד לא ניגש. הוא אברך בכולל, הוא יש לו ראש טוב, ראש חזק, והוא החליט לבדוק מה יגרום שיכבדו אותו. ישב, חשב, והגיע למסקנה שאם הוא יקנה נעליים יפות, יכבדו אותו.
חתך מכספו... פאקו מילן, אשר, אתה זוכר שהיה פעם פאקו מילן?
כן.
אוקיי, נו.
יפה, יפה מאוד, כן. הלך, חסך מכספו וקנה נעליים יפות. יום למחרת הוא מגיע לכולל, מתיישב, איפה נמצאות הרגליים? מתחת לשולחן. אף אחד לא רואה את הנעליים שלו, אף אחד לא מכבד אותו. אמר לעצמו, טוב, הנעליים לא יכבדו אותי. ישב, חשב, בדק וחקר, והגיע למסקנה שמה שיכבד אותו זה חליפה. אם הוא ילבש חליפה יפה, יכבדו אותו בכולל. מצוין, חסך מהכסף, פה פחות אכל לחם, פה פחות שתה איזה מיץ, שתה רק מים והכל, עד שהיה לו את הכסף הדרוש לקנות חליפה יפה. הגיע לחנות, קנה חליפה, יום למחרת הוא מגיע לכולל, והמזגן בכולל לא עובד.
איי.
כולם הורידו את החליפות, אין, לא החליפה היא זו שמכבדת אותו. הוא החליט לחקור את הנושא לעומק, ובדק, וחקר, וישב, והסתכל, ואז יום אחד הוא רואה את ראש הכולל, לובש את המקבט היפה שלו, מקבט אמבורג, אתם מכירים את המקבט אמבורג היפה? המקבט הרבנית,
כן. יפה,
המקבט הזאת, הוא אמר לעצמו, אופה, ראש כולל הולך עם כזאת מקבט, בטח זה מה שיכבד אותי. כובע לא לזול, חסך מכספו, ואחרי כמה ימים או שבועות, נכנס לחנות כובעים, ובחר את הכובע הכי יפה שיש בחנות. איכשהו יוצא מהחנות, כולו ככה עומד, אומר עוז והדר, עוצר רכב בחריקת בלמים. כבוד הרב צריך טרמפ? אומר לעצמו, אופה, התחילו לכבד אותי. הוא מגיע הביתה, אשתו מגישה לו ארוחת ערב, הילדים מכבדים אותו. יום למחרת הוא מגיע לכולל, האברכים הצעירים ניגשים אליו. מה הרב אומר לגבי הרעש בו פה? מה הרב אומר לגבי הריט בו פה? מה דעתך על זה? מתחילים להתפלפל איתו. זה מגיש לו תה, הוא מגיש לו קפה, הוא אומר לעצמו, יפה, הכובע עושה את זה, התחילו לכבד אותי. בין סדר שני לשלישי, הוא חוזר הביתה. הוא מגיע לנוח לשלול, לאכול ארוחת צהריים. ואז מתקשרים, הוא מקבל שיחת טלפון מהחנות. שלום. קניתם אתמול אצלנו כובע? הוא אומר, כן. שכחת את הכובע בחנות. וואו. הוא נכנס להלם.
זאת אומרת, הוא הולך עם הכובע ישן.
הוא רץ מהר לחנות, והוא מגיע למוכר ואומר לו, תגיד לי, אני הייתי בטוח שהכובע הוא זה שכיבד אותי, יצאתי מהחנות ואכן כיבדו אותי, איך יכול להיות שבעצם הכובע נשאר בחנות? אמר לו המוכר, הכל רק בראש. וואו. אם אתה מכבד את עצמך, אחרים יכבדו אותך. כמיים הפנים לפנים, כמו שהרפנט אמר את זה בצורה הכי נפלאה שיש, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם.
וואו.
מדהים, מדהים. מדהים. זאת אומרת, הוא הכניס לו בראש, כשהוא יצא מהחנות, זה אתמול גם אתה הוספת לי, אני מהדהד את מה שאתה אמרת לי, ארי, הוא הכניס לו לראש, אני עכשיו מכובד, עם כובע של רבני, ואז ההתנהגות שלו והשדר שלו היה בהתאם, והמסר כל כך חזק למעשה, הייתי מגדיר את זה, שכל אחד צריך לדעת שהאוצר נמצא בבית שלו, מתחת לתנור, במחשבות שלו, במה שהוא יחשוב על עצמו. ארי, יישר כוח גדול, מסתבר שאתה רב תחומי, כן. בתחום שלך, באתר.
לא, זה מראה על אתר כל חי ששינה כיוון ונהיה מאוד מקצועי. ארי טננבוים, אתר כל חי, תודה רבה.
תודה רבה.
יישר כוח.
תודה, לא נגולים.